שלום לכולם, היום יש לנו שיעור אורח של נפתלי רמתי, אנחנו מאוד מודים לו על כך.
אנחנו לומדים היום את דף ח' ממסכת פסחים, השיעור מתחיל בדף ז' עמוד ב' שורה אחרונה, והסתיים בסוף דף ח' עמוד ב'. השיעור היום מתחלק ל4 חלקים, בחלק הראשון נדון בעובדה שבדיקת חמץ נעשית לאור הנר דווקא, בחלק השני נגדיר יותר טוב באיזה מקומות אין צורך בבדיקה, בחלק השלישי נדבר על בדיקת חמץ במקום סכנה, ואגב זה באופן כללי בעניין ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, ובחלק הרביעי נדבר על מחלוקת בית הלל ובית שמאי שראינו במשנתנו, כמה ואיזה חביות יש לבדוק ממחסן מלא. כל השיעור כ-15 דקות. נתחיל בחלק הראשון, בדיקת חמץ כמו שראינו היא לאור הנר דווקא. הגמרא מביאה ברייתא, שבתחילתה חוזרת על הדרשה שראינו בדף הקודם, של האסמכתא ללימוד שדווקא בודקים לאור הנר בבדיקת חמץ, ונוסה ברייתא מדגישה שלא בודקים לאור האורות הבאים, אור החמה, אור הלבנה ואור אבוקה. והגמרא דנה בכל אחד מהאורות האלה. באור חמה ולבנה, הגמרא מבררת באיזה אופן מדובר שהוא רוצה לבדוק לאור השמש. שהרי לא מדובר בחצר, כי חצר כמו שנראה לא צריכה בדיקה, כי הבעלי חיים, האורבים למשל, אוכלים את כל החמץ שנשאר בחצר. גם על אכסדרה לבדוק אותה לאור השמש לא נראה שמדובר. כי באכסדרה אין החינם היא באמת מותר לבדוק לאור החמה, כמו שאמר רבה, אכסדרה לאורה נבדקת. ראינו במסכת עירובין שאכסדרה, לפחות לפי הפירוש של רש"י, זה גג בלי כתלים. לכן למסקנת הגמרא מדובר בבדיקה לאור החמה בארובה שפתוחה אל תוך הבית, ואומנם ממש מתחת לארובה זה כמו אכסדרה, ובאמת אור השמש מגיע לשם ישירות ואין בעיה, ומותר לבדוק לאור השמש. אבל בצידי הארובה, למרות שמגיע לשם אור, זה לא מגיע באופן ישיר וזה לא מספיק לבדיקת חמץ. הגמרא דנה באור אבוקה שהופיע בברייתא, שגם לאורו לא בודקים, והגמרא תוהה מדוע לא ניתן לבדוק לאור אבוקה, שהרי לכאורה הוא יותר טוב וחזק מאור הנר. הגמרא מביאה בהתחלה שתי הוכחות מדברי רבה שלאור אבוקה יש יתרון. רבה הביא את הפסוק מתפילת חבקוק, ונוגה כאור תהיה קרניים מידו לו ושם חביון עוזו. לפי הפירוש רש"י בגמרא, מדובר שלעתיד לבוא הנוגה לצדיקים יהיה כמו האור החזק של שבעת ימי בראשית. הקדוש ברוך הוא יעניק קרניים, ראינו קרניים מידו לו לצדיק, וזה כמו כי קרן אור פניו, זה איזה מתנה שהקדוש ברוך הוא יעניק את הקרניים האלה לצדיקים, אבל עדיין האור של הזערורים הללו מפני הצדיקים יהיה מול האור המלא שהוסתר חביון עוזו אצל הקדוש ברוך הוא, כמו נר בפני אבוקה, אומרת הגמרא. יוצא שאבוקה האור של החזק יותר מאשר נר. ועוד רבה אמר שבהבדלה מצווה מן המובחר באבוקה, משמע שוב שהיא חשובה יותר. הגמרא מביאה 4 תירוצים באמוראים מדוע דווקא בדיקת חמץ בנר ולא באבוקה. התירוץ הראשון, רב נחמן בר יצחק אמר שאבוקה לא ניתן להכניס לחורים ולסדקים מפני גודלה. רב זביד אמר שאור הנר לפניו ואבוקה לאחריו, הכוונה אור הנר מאיר קדימה לפניו ואבוקה מאירה לכיוון האדם המחזיק אותה, כלומר היא מסנברת את הבודק במקום להאיר קדימה אל מקום הבדיקה. התירוץ השלישי, רב פאפה אמר באבוקה יש לו פחד להבעיר את הבית, זה אש חזקה ולכן לא יבדוק יפה. התירוץ הרביעי של רבינה שהאור של האבוקה הוא לא יציב, הוא קופץ מרקד ולכן לא נוח לבדיקה. אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מדבר על כך בהמשך לדברי המשנה שבמקום שלא מכניסים חמץ לא צריך לבדוק. ככלל, במקום שלא סביר שיש בו חמץ, חכמים שתקנו בדיקת חמץ לא יצריכו לבדוק אותו. וזה יכול להיות באחת משתי אפשרויות. או שמעולם לא הכניסו לשם חמץ, כי לא רגילים להכניס לשם חמץ, או שגם אם רגילים להכניס לשם חמץ, רוב הסיכויים שהחמץ שהוכנס לשם לא נשאר שם. הגמרא מביאה ברייתא שמונה מקומות שבהם לא צריך לבדוק חמץ, ועל ידי תירוץ הסתירה בין הברייתא הזאת לבין ברייתות אחרות שהגמרא מביאה כנגדה, הגמרא מחדדת באמת מתי יש צורך לבדוק ומתי לא. אנחנו נביא ישר את המקרים השונים שנמנים בברייתות, ואת ההתייחסות של הברייתות השונות אליהם, לא בדיוק לפי הסדר של הגמרא. בהתחלה, הברייתא הראשונה באה לענות על שאלת הגמרא, מה בעצם רצתה המשנה להשמיע לנו כשהיא אמרה כל מקום שלא מכניסים חמץ לא צריך לבדוק, ולא אמרה מקום שלא מכניסים, מה הריבוי בכל מקום? אז הברייתא מונה בעצם 6 מקומות שבהם לא צריך לבדוק, ואחר כך הגמרא מביאה עוד 3 דוגמאות מהמוראים שגם שם לא צריך לבדוק. הדוגמה הראשונה, חורי בית עליונים ותחתונים. מדובר על חור בקיר או מדף לענייננו שהם גבוהים ונמוכים באופן מיוחד, ולכן הגישה אליהם לא נוחה, ולכן לא סביר שמכניסים לשם חמץ. הברייתא השנייה שהגמרא מביאה לכאורה סותרת, היא מחייבת לבדוק בחורי הבית עד מקום שידו מגעת, לכן מחדדת הגמרא שהברייתא השנייה מדברת על חורים לא נמוכים או גבוהים במיוחד, אלא באמצע הקיר, ולכן אותם צריך לבדוק. במקום שהגישה לא נוחה, סביר שלא יכנסו חמץ ולא צריך לבדוק. הדוגמה השנייה היא גג היציאה. הוא משופע, זה ביטן שסמוך לבית, ומאחר הוא משופע, החמץ לא נשאר עליו, הוא מתגלגל, ולכן גם אם הגישה אליו נוחה, לא צריך לבדוק אותו. הדוגמה השלישית היא גג המגדל, זה ארון עץ שבתוך הבית, שגם אותו לא צריך לבדוק אם משום שגם הוא משופע, או שבעצם רגילים לשים את הדברים בתוך הארון ולא מעליו. הדוגמה הרביעית, רפת של בקר ולולים של תרנגולים, הם לא צריכים בדיקה, כי גם אם היה שם חמץ, סביר שהוא נאכל על ידי הבקר או התרנגולים. בדוגמה החמישית, הגמרא מביאה סוגים של אוצר, מחסנים שונים לאחסון. מתבן זה לתבן, אין שום סיבה שיהיה חמץ, לא מכניסים לשם חמץ. וכן מחסנים של יין ושמן, גם הם לא צריכים בדיקה, כי אין רגילות להיכנס אליהם עם חמץ. הגמרא בהמשך מבררת סתירה לכאורה מברייתא השלישית, ששם אמנם מבואר שמחסן שמן לא צריך בדיקה, אבל מחסן של יין כן צריך. אז לכאורה סתירה בין הברייתא הראשונה לשלישית, האם צריך לבדוק מחסן של יין? הגמרא מתרצת שההבדל הוא ברגילות. כלומר, אם רגילים לקחת אספקה שוטפת מהמחסן הזה, ויש רגילות של השמש לבוא ולקחת תוספות מהמחסן הזה תוך כדי סעודה, אז צריך לבדוק אותו, כי יש חשש שהשמש נכנס לשמה ופיתו בידו, ויש הבדל בין יין לשמן. הכמות שמשתמשים בשמן לסעודה היא ידועה מראש, היא קבועה, ולכן הוא לא צריך לסור לשם באמצע הסעודה. אבל ביין, אומרת הגמרא, אין כיוון לשתייה. לא ניתן לאמוד מראש את כמות היין שאולי הוא יצטרך בסעודה. לפעמים שותים יותר, לפעמים פחות, ואז מגלים שהעומדן הראשוני לא היה מספיק, ואז השמש קם באמצע הסעודה, לפעמים עם הפת שלו בידו, ויש חשש שלאוצר היין יגיע חמץ. רבי חייא בברייתא הוסיף שבבבל לשחר יש דין כמו של יין, כי אין קביעות לשתיית השחר, ושוב יש חשש שהוא צריך להוסיף שחר תוך כדי מהלך הסעודה. הנושא השישי מובא בשם רבן שמעון בן גמליאל גם בברייתא הראשונה וגם בברייתא השנייה לכאורה באופן שונה. בברייתא הראשונה רשב"ג אומר שמיטה שיש רווח מתחתיה צריכה בדיקה שאם יכניסו תחתיה חמץ, יש מקום להשתמש, אז אולי יכניסו תחתיה חמץ. בברייתא השנייה לא צריך לבדוק, והגמרא מבחינה שאם יש מספיק מקום תחתיה, כלומר יש רווח גדול תחתיה לשימוש נוח, אז צריך לבדוק. ואם יש מעט מקום, כמו בברייתא השנייה, אז לא צריך לבדוק. הגמרא מביאה כעת עוד שלוש דוגמאות מהאמוראים למקומות שהבדיקה בהם תלויה בעצם בסיכוי שהשתמשו בהם תוך כדי סעודה. הדוגמה הראשונה, רב חיסדא אמר, מחסן דגים שמביאים ממנו דגים לסעודה, לא צריך בדיקה. הגמרא שואלת מברייתא אחרת שאומרת הפוך, ושוב היא מחדדת שבדגים קטנים אין קביעות בסעודה, ולפעמים צריך להוסיף תוך כדי הסעודה. ורב חיסדא דיבר על דגים גדולים שהכמות שלהם בסעודה ידועה מראש, ולכן אין חשש שיכניסו לשם חמץ. רבא בר אבונה, בדוגמה השנייה, מביא שמחסן המלח ומחסן השעבה, שעבה לנרות, צריכים בדיקה, כנ"ל כי יש רגילות להוסיף נרות או מלח במהלך הסעודה. רב פאפה, בדוגמה השלישית, מביא שמחסן העצים והתמרים צריכים בדיקה, שוב, יש חשש שהוסיפו מהם במהלך הסעודה. אנחנו עוברים לחלק השלישי, שדן מתי שלוחי מצווה אינם ניזוקים ויכולים לקיים מצווה בלי חשש. נחלק את החלק הזה לשני שלבים. השלב הראשון דן במצווה של בדיקת חמץ במקום סכנה, והשלב השני דן באופן כללי במצוות אחרות במקום סכנה. בתוספת המובא שאין חובה בבדיקת חמץ להכניס ידו ולבדוק בחורין ובסדקין מפני הסכנה. הגמרא מביאה שני אופנים לבאר על איזה סכנה מדובר, ובכל אחד מהאופנים הגמרא תדון בשלוש שאלות. א', באיזה סכנה מדובר? ב', מה השתנה בעצם? מה פתאום עכשיו יש סכנה? וכשהוא השתמש חמץ לא הייתה סכנה. כמו שהוא יכול להשתמש, הוא יכול לבדוק, ולחילופין, כמו שהוא לא יכול לבדוק, איך הוא השתמש במקום סכנה? והנושא השלישי נוגע, מדוע בכלל חוששים לסכנה? הרי במקום מצווה, שלוחי מצווה אינם ניזוקין. אז התירוץ הראשון, על מה מדובר? בתוספתא, א', מדובר בסכנת מזיקין, כגון הקרב שנמצא שם בתוך גל, ולשאלה איך הוא השתמש בזה, הלא זה היה סכנה, אז מדובר שהוא אכן השתמש באופן רגיל, אחרי שהוא גמר להשתמש ויש שם אולי חמץ, הכותל נפל והפך לגל אבנים, ועכשיו יש חשש שהם מתחבאים שם מזיקים. עוד מוסיפה הגמרא שמדובר שהחמץ הוא לא עמוק יותר משלושה טפחים בתוך הגל, וכלב יכול לחפש אחרי החמץ ולהגיע אליו, ולכן זה לא עומד בסתירה מול המשנה בדף למד א', שחמץ שנפלה עליו מפולת נחשב כמבואר ולא צריך לבדוק אחריו, כי שם בדף למד א' זה יותר מג' טפחים. לשאלה השלישית שאמרנו, מדוע חוששים לסכנה במקום מצווה, אומרת הגמרא שהחשש הוא שחוץ מהמצווה יש לו גם איזה עניין פרטי, לא של מצווה, בפעולה הזו של חיפוש אחרי החמץ, כי גם בנוסף עבד לו משהו אחר מתחת לגל הזה, ואומנם אם הוא מחפש על ה... דבר הפרטי שלו כמו מחת, תוך כדי עשיית המצווה באותה פעולה, אז גם אז המצווה מגינה עליו, כמו שאומרת הברייתא, נותן סלע לצדקה על מנת שיחיה בני, שזה שוב שילוב משהו פרטי במצוות הצדקה, או שאזכה לעולם הבא, אומרת הברייתא שהוא נחשב צדיק גמור. אבל החשש הוא אצלנו, שמא אחרי שהוא סיים את המצווה של בדיקת חמץ, הוא ימשיך עדיין לחפש את הדבר הפרטי שלו, ואז המצווה כבר לא מגינה עליו, ולכן פטרו אותו בכלל מלבדוק את החמץ בגל הזה. התירוץ השני הוא של רב נחמן בר יצחק. א', הסכנה שעליהם דובר היא סכנה משכנה וגויים, שחשבו הגויים שהוא עושה להם כשפים. זה כדעת התנא פלימו, שסובר שבמקום שיש לו קיר משותף עם השכן הגוי שלו, לא צריך לבדוק את החורים בקיר הזה מפני הסכנה. פלימו חולק על תנא קמא, שסבר שכן צריך לבדוק את המקום שידו מגן, והשאר מבטלו בליבו. לשאלתנו, איך הוא השתמש? הלא גם אז הגוי יכל לחשוד שהוא עושה לו כשפים. הגמרא מתרצת שהשימוש היה ביום ובאור יום. כאן מדובר בלילה ובנרות, זה כבר מחשיד אותו בעיני הגוי שהוא עושה עליו כשפים. לשאלה השלישית ששאלנו, הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים, מתרצת הגמרא שבמקום שסכנה מצויה, אז גם שלוחי מצווה צריכים לחשוש. הגמרא מביאה ראיה משמואל הנביא, שהצטווה בנבואה מאת השם למשוך את דוד למלך, ובכל זאת הוא חשש ואמר, איך אלך ושמע שאול והרגני, והסכים השם על ידו, ואמר לו לקחת עגלת בקר כהולך לסבוח. אנחנו עוברים לשלב השני בחלק הזה. רב נשאל, האם התלמידים שגרים בכפרים שבבקעה, האם הם יכולים להגיע בשעות שחושך, מוקדם או מאוחר, להשכים ולהריב לבית המדרש של רב, למרות שאז יש יותר סכנה? רב אמר, עליי, לוקח את הסיכון עליו ועל צווארו, כלומר ודאי המצווה תגן עליהם. בהמשך שאלו את רב, האם זה גם נכון כשהם חוזרים חזרה הביתה? רב השיב שהוא לא יודע, אבל הגמרא מביאה את דעת רבי אלעזר, שגם בחזירתן שלוחי מצווה אינם ניזוקים. לא רק בהליכה אל המצווה, כמו במקרה שלנו לבית המדרש, אלא גם בחזרה הביתה אינם ניזוקים. וזה מתאים לדברי התנא איסי בן יהודה בברייתא, שהוא למד קל וחומר. התורה הבטיחה שבזמן שעולים לרגל, לא יחמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני השם לוקחה שלוש פעמים בשנה. למד איסי בן יהודה, מלמד שפרתך ותרנגולתך לא יוזקו בזמן שאתה עולה לרגל. אם הם לא יוזקו קל וחומר שאדם שיש לו מזל, ואין דרכו לזוק שלא יוזק. ומהפסוק שאומר, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, שמדבר בפרשת ראה, אחרי שסיימת לאכול בירושלים, לומדים חז"ל, מלמד שגם בחזרתך תמצא את אוהלך בשלום. ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. שואלת הגמרא, אם ככה, אם מהפסוק, ופנית בבוקר, אנחנו לומדים שתחזור גם בשלום, אז הפסוק, לא יחמוד איש את ארצך מיותר, כי אם בחזרתך אתה מוגן קל וחומר כשאתה הולך אל המצווה. לכן מפרשת הגמרא צורך אחר, בפסוק לא יחמוד איש את ארצך, בא לאותך לראות, כדברי רבי עמי, שמהפסוק הזה לומדים, שדווקא מי שיש לו קרקע, שיש לו ארצך, דווקא הוא חייב לעלות לרגל, ולא מי שאין לו קרקע. בסיום החלק הזה, אגב זה שהזכרנו עלייה לרגל ושל מצווה שלא כולה נעשית לשם שמיים, הגמרא מביאה שני מאמרים, הראשון של רבי אבין ברב עדה בשם רבי יצחק, והשני של רבי דוסטאי ברבי ינאי, שמסבירים מדוע בירושלים לא נמצאים א', פירות מעולים ומתוקים מאוד כפירות גינוסר, ולא מעיינות חמים כחמי טבריה, כדי שלא יעלו לרגל על מנת להנות מאלו, ונמצאת עלייה שלא לשמה. אנחנו עוברים לחלק הרביעי. החלק הרביעי דן במחלוקת בית הלל ובית שמאי שראינו במשנתנו, על כמה ואיזה שורות של חביות יש לבדוק ממחסן מלא. שני שלבים, שלב ראשון קצר שהוא מסביר את הלשון של המשנה. הגמרא מסבירה את הקשר בין הרשע לסיפה במשנה. פתחנו באופן כללי במשנה, בכל מקום שאין מכניסים חמץ לא צריך לבדוק, ומשם המשכנו ישירות למחלוקת איך בודקים מרתף, בלי שיש איזה קשר ישיר בין כל מקום שאין מכניסים לשורות במרתף. אז הגמרא מסבירה את הקשר, שבכל מקום כמו שהסברנו מרבה את מחסני השמן והיין, ואם כן מחלוקת בית הלל ובית שמאי כיצד בודקים במרתף, מתייחס למחסן שמכניסים בו חמץ, או שצורכים ממנו באופן שוטף חמץ, שזה לכאורה ההבנה בכל מקום, ומשם המשנה ממשיכה למחלוקת בית הלל ובית שמאי. בשלב השני אנחנו נמצא שני הסברים בדברי בית שמאי, ושני הסברים של האמוראים לכוונת דברי בית הלל. השלב השני, בית שמאי אמרו שתי שורות על פני כל המרתף. על מנת להבין איזה חביות צריך לבדוק, ניתן איזה הקדמה. ניקח דוגמה של מחסן שיש בו חביות מונחות אחת על גבי השנייה, מלמטה למעלה, שלוש שכבות של שלוש על שלוש חביות. בעצם, כמו שנראית קוביה הונגרית. נתייחס לחזית של החביות שעומדת מול האדם שנכנס למרתף כשכבה זקופה, ונמפה את החביות במספרים כמו הלוח המקשים של טלפון סלולר. שלוש החביות שצמודות לרצפה משמאל לימין, 7, 8 ו-9, השורה האמצעית 4, 5, 6, והשורה העליונה שצמודה לתקרה 1, 2, 3 משמאל לימין. זו שכבת החזית שנתמן אותה שכבה א', השכבה שעומדת מאחורי השכבה ב', והשכבה הכי אחורית במחסן היא שכבה ג'. כך שלדוגמה, אם נסתכל על הגג של הקובייה, הוא מורכב מהחביות 1, 2 ו-3 של כל שלושת השכבות, א', ב' וג'. רב יהודה ורב יוחנן הסבירו אחרת את דברי בית שמאי שתי שורות על פני כל המרתף. רב יהודה אמר שבית שמאי התכוונו לשתי השכבות החיצונות המלאות, א' וב', החזית וזאת שמאחוריה. רב יוחנן לעומתו אומר שבית שמאי התכוונו לשכבה א' של החזית ולכל הגג. כלומר, 1, 2, 3 של א', ב' וג' וכל החזית. הגמרא מביאה שתי ברייתות, אחת מסייעת כדברי רב יהודה ואחת כדברי רבי יוחנן. בשלב האחרון אנחנו רואים שתי הבנות של רב ושמואל בדברי בית הלל. בית הלל אמרו שתי שורות החיצונות שהן העליונות. רב אומר מדובר על שתי השורות העליונות של החזית, כלומר חביות 1, 2, 3, 4, 5, 6 בשכבה א'. שמואל לעומת זאת אומר שתי השורות הקדמיות של הגג 1, 2, 3 של שכבות א' וב'. הגמרא מסבירה שבית הלל נקטו עליונות שהן חיצונות. רב התייחס לחיצונות כחלק המהותי, ולכן אמר שתי השורות העליונות של החזית, כי הן חיצונות, ושמואל התייחס לעליונות כחלק המהותי, ואמר שתי השורות העליונות שבגג. נסכם את מה שראינו היום. ראינו ברייתא שדיברה מדוע בודקים חמץ לאור הנר דווקא. ראינו שלאור החמה ניתן לבדוק רק באכסדרה, בחצר לא צריך לבדוק בכלל, ולכן בצידי הארובה לא בודקים לאור החמה. ראינו שלמרות שאבוקה האור שלה חזק, ראינו ארבעה תירוצים מדוע היא פחות טובה לבדיקת חמץ. בחלק השני ראינו שאין צורך בבדיקה במקום שאין סבירות שיש חמץ, או כי מעולם לא הגיע אליו חמץ. ראינו שש דוגמאות למקומות כאלה בברייתות, ושלוש באמוראים. בחלק השלישי דיברנו על שלוחי מצווה שאינם ניזוקים, אם בבדיקת חמץ במקום סכנה, או במצוות אחרות, כגון עלייה לרגל, או הליכה לבית המדרש. בחלק הרביעי ראינו הסברים שונים בדברי בית הלל ובית שמאי במשנתנו, כמה ואיזה חביות יש לדוק ממחסן מלא.